דף כף עמוד ב' ראינו אתמול שחוששים לגבי יין לתקלה. זאת אומרת שיין של תרומה שנטמע, אנחנו לא מאפשרים לשמר אותו ולהשתמש בו אחר כך לזילוף. אנחנו חוששים שבינתיים מישהו עלול לשתות מהיין הזה, וזה יין שהוא תרומה טמאה ואסור לשתות ממנו. את הגמרא, תקלה עצמה, כל הדין הזה של תקלה קנאי, זה נתון בסוגיה. בתניא, חבית של יין של תרומה שנטמא, בית שמאי אומרים תשפך הכל. זאת אומרת אין מה לעשות עם היין הזה, יין של תרומה שנטמא. בית הלל אומרים תעשה זילוף. זאת אומרת בית הלל אומרים שאפשר לשמר את היין לצורך זילוף. זאת אומרת שבית שמאי חוששים לתקלה, מבית הלל לא חוששים לתקלה. אמר רבי ישמעאל ברבי יוסי, אני אחריע, יש לי הכרעה באמצע. בשדה תשפך חבל הכל, בבית תעשה זילוף, ויקדם ראי בחדש תשפך, כי חדש הוא עוד לא ראוי לזילוף, ועד שתחכה שהוא יתיישן בינתיים יבוא לידי תקלה, בישן תעשה זילוף. אמרו לו, אין הכרעה שלישית מכרעת. הדעה שלך היא לא הכרעה, הדעה בפני עצמה. בית שמאי ובית הלל נחלקו בצורה קיצונית, ומה שאתה מכריע לא נרמז בדבריהם. נקודה. אז עד כאן ראינו שכל הנושא הזה של חשש תקלה הוא בעצם ביין הוא נתון למחלוקת בית שמאי ובית הלל. דרך אגב, מביאה הגמרא עוד נקודה ביחס לדברים שדיברנו אתמול. אמר רבי יוסי בר רחמינא, מחלוקת, כל המחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יהושע לגבי החבית של תרומה של יין שנשברה, זה רק אם היא נפלה לפחות ממאה שיער חולים טמאים. אבל אם התרומה הזאת תיפול למאה חולים טמאים, לברי הכל תרד ותתמה, כי ברגע שהתרומה תיפול למאה אז היא מתבטלת, היא תרומה בטלה במאה. אז עכשיו זה יתבטל, וכמובן שזה יתבטל לא יקרה שום דבר לחולין, הם לא, זה לא יאסור אותם. כיוון שכך, אז אין לי שום סיבה לתמה בידיים. כל הסיבה לתמה בידיים הייתה בשביל להציל את החולין. פה אם חולין בלאו הכי מבטלים את התרומה, אז אין צורך להציל אותם. על התאמנה ביעתן הנמי אחי, כך גם מבואר בברייתא, חבית שנשברה בגת העליונה ותחתיה מאה חולין טמאים, מודה רבי אליעזר לרבי יהושע, שאם יכול להציל ממנה רביעית בטהרה, יציל, ואם לאו, תרד ותתאמה, ועל התאמנה ביד. זאת אומרת שאם יש מאה חולין טמאים, לכל הדעות לא יתאמה אותה ביד. שאת הגמרא היה צריך להיות הפוך, לא מודה רבי אליעזר, אלא מודה רבי יהושע, כי בדרך כלל רבי אליעזר הוא זה שאומר אל תתמה, רבי יהושע הוא זה שיתיר לתמה בשביל להציל את החולין. היי מודה רבי אליעזר לרבי יהושע, הפוך, מודה רבי יהושע לרבי אליעזר מבעילה, שאם יש פה מאה חולין אז אנחנו לא מתארים. אמר רב ההיפוך, בסדר, צריך להפוך פה את הברייתא באמת. אמון הברד רבי יהושע אמר לעולם לא תהיפוך, אך המעסקינן בכלי שתוכו טהור, הכלי הזה שאיתו אני רוצה להציל תוכו טהור וגבו טמא, ומהו דתימא נגזור דילמא נגע גבו בתרומה. יש לנו חשש שמא גבו, שהוא החלק הטמא, הוא ייגע בתרומה, ואז רבי אליעזר הרי שיטתו שאנחנו נמנעים בדרך כלל מלטמא בידיים, ואולי גם כאן נמנע. אז הוא מודה רבי אליעזר רבי יהושע שאם אתה יכול להציל רביעית בטהרה יציל, אפילו אם גבו של הכלי טמא, ויש סיכוי שאולי בטעות גבו של הכלי כלה בתרומה והוא יטמא אותה, כיוון שתוכו של הכלי טהור אפשר, יודע רבי אליעזר אומר בסדר, אנחנו יהיה בסדר, נשתמש בתוכו והוא לא יטמא את התרומה. כמה שמלן שלא חוששים לזה, ומתיר רבי אליעזר להשתמש בכלי שתוכו טהור וגבו טמא בשביל להציל את התרומה. סיימנו, פרק ראשון, סיימנו את דיני תומה וטהרה, לפחות בינתיים. אנחנו חוזרים להלכות חמץ. כל שעה שמותר לאכול את החמץ בערב פסח, מותר גם ליהנות ממנו. מה זה ליהנות? להאכיל לבהמה, לחיה, לעופות, ולמכור לנוכרי. זאת אומרת, אנחנו רואים שאיסור אכילה ואיסור הנאה הולכים ביחד. מותר בהנאתו. אם עבר זמנו, כבר אתה לא יכול לאכול חמץ, אז אסור ליהנות מהחמץ. ולכן לא יסיק בו תנור וקיריים. רבי יהודה אומר, אין ביעור חמץ אלא שריפה, וחכמים אומרים, אף מפרר וזורה לרוח או מטיל לים. כתוב בברייתא במשנה, אם כן, שכל שעה שמותר לאכול, מאכיל. נדייק מזה שכל שעה שאינו מותר לאכול, מתי שאסור לך לאכול חמץ, אז אינו מאכיל. זאת אומרת שהחמץ אסור בהנאה. איסור אכילה ואיסור הנאה הולכים ביחד. להם המתניתים, זה לא כרבי יהודה, זה לא מסתדר עם שיטת רבי יהודה. די כרבי יהודה, הרי למדנו שבשעה חמישית, היקה חמש, שאסור מצד אחד לאכול, מצד שני מותר בהנאה, אינו אוכל ומאכיל, לתנן. למדנו את זה בדף ד'. רבי מאיר אומר, אוכלים כל חמש ושרופים בתחילת שש. רבי יהודה אומר, אוכלים כל ארבע, תולים כל חמש, זה מותר בהנאה, ושורפים בתחילת שש. אז המשנה שלנו היא לא רבי יהודה. אלא מה, תגיד שהמשנה שלנו רבי מאיר? גם לא כל כך. אמנם רבי מאיר סובר שאין דבר כזה זמן של הנאה, אבל קצת קשה. כי היי כל שעה שמותר לאכול מאכיל, הלשון מותר לאכול מאכיל קצת מסורבלת בשביל רבי מאיר. היה צריך להיות כתוב, כל שעה שאוכל מאכיל, כשאתה מותר לך לאכול, מותר לך גם ליהנות ולהאכיל הבהמה. למה לסון היא כל שעה שמותר לאכול מאכיל? קצת לשון ארוכה. אמר רבה ברור לה, מתניתין רבן גמליאל. המשנה שלנו באמת היא לא רבי יהודה ולא רבי מאיר, אלא שיטה שלישית, שיטת רבן גמליאל, שלמדנו גם כן בדף י' א', לתנן רבן גמליאל אומר, חולי נאכלים כל ארבע, תרומה כל חמש, ושורפים מתחילת שש. ואחי כמר, כך אומר רבן גמליאל, כל שעה שמותר לאכול כהן בתרומה, מה כמובן מותר לאכול? לא לך מותר לאכול, לכהן מותר לאכול תרומה בשעה חמישית, ובשעה החמישית של הכהן מותר לאכול תרומה, לך ישראל מותר לך ליהנות מהחמץ, להאכיל חולין לבהמה ולחיה ולעופות. אז אם כן, משנתנו היא רבן גמליאל. למה ללמיתנה בהמה, לא למיתנה חיה? למה צריך גם לפרט במשנה בהמה, חיה, עופות? תאכיל לבהמה. צריכה. ביתנה בהמה, בהמה היא משריה חזילה. מה זה בהמה? זה משהו שאתה מגדל. אז נגיד אתה נותן לכבשה שלך לחם, אז אם היא תישאר אתה מיד תראה את זה, זה אצלך בדיר, אתה תנקה את זה בערב פסח. אבל חיה, מה זה חיה? זה משהו שאתה לא מגדל אותו. עוברת פה איזה חתולה, אתה זורק לה. אז היא תלך עוד מעט. אתה זורק לה איזה שאריות של משהו. אם משיירה, יכול להיות שהיא מצנה, היא תיקח את זה לאיזה מקום, אתה לא תראה את זה. אז אימא לא, אולי נגיד שאסור לתת לחיה בערב פסח לאכול. ואיתן החיה משום די משאריה מעט מצנה, נגיד שהיא תשייר, היא תצניע, טוב היא תצניע, אני לא, זה מבחינתי מחוץ לתחום, אין לי בעיה עם זה, אבל במה זינן זה משיירה ולא מסיק רדתי, אני לא אשים לב, וזה בתוך הדיר שלי, ברפת שלי, ואני עובר על בל, יאלי ראו בל ימצא, אימא לא, לכן צריך לחדש לי שגם בהמה וגם חיה מותר לתת להם לאכול. אבל שואלת הגמרא, מה עם עופות? למה לי? באמת זה באמת מיותר. ראיתי את תנא, בהמה וחיה כבר תנא נמי עופות. מוכר לנוכרי, פשיטה, ברור שמותר למכור לנוכרי. לאפוקי מה תנא? זה בא לאפוקי מדעת בית שמאי. לתנא בית שמאי אומרים, לא ימכור אדם חמצו לנוכרי אלא אם כן יודע שיחלה קודם פסח. שיטת בית שמאי שאדם צריך לבער את החמץ מן העולם, שלא יהיה חמץ בעולם. ואם אתה תמכור לנוכרי בערב פסח, הוא לא יספיק לאכול את זה, את הנוכרי, את החמץ הזה עד פסח, אתה לא קיימת מצוות השבתה. מצוות השבתה זה שלאבד את החמץ מהעולם. הבית הלל אומרים, לא, למה? כל שעה שמותר לאכול, מותר למכור. זה שהגוי לא יסיים לאכול את החמץ הזה עד פסח, מה זה משנה? העיקר שאני לא עובר, אבל לי רבה להימצא, זה לא ברשותי. רבי יהודה אומר, כותח וכל מיני כותח, אסור למכור 30 יום לפסח. לפי רש"י, רבי יהודה למטרה סובר כדעת בית שמאי, והוא אומר שכותח, שזה מין מטבל כזה, שלוקח הרבה זמן עד שאוכלים אותו, כל פעם אוכלים טיפה, אז כבר חודש לפני פסח אסור לך למכור אותו לגוי, כי הוא לא יספיק לאכול אותו, לסיים אותו עד פסח.
הגוי,
שיטת בית שמאי.
אז לפי בית שמאי אפשר למכור לגוי חמץ?
נכון, רק מספיק זמן שהוא יספיק לאכול אותו לפני פסח.
כבר לא למכור אותו,
רק כך שיטת בית שמאי. נכון, זה ככה שיטת רש"י. תוספות חולק ואומר שזה אפילו
מכירת חמץ לגוי
היה לא מכירה כמו שאנחנו עושים, מכירה
חנות, מכולת,
למכור,
זה לא מכירת חמץ הקלאסית שלהם,
ממש לא. פשיטה אומרת הגמרא שמותר בענה, לא צריכה שחר רחוק קודם זמנו. אני שרפתי את החמץ הזה לפני זמנו, וכמה שמלן כדרבה דמרה ואחר רחוק קודם זמנו. זאת אומרת, אם שרפתי את החמץ לפני זמנו והפכתי אותו לדבר שהוא לא ראוי לאכילה, אני יכול להשתמש בו בתור גחלים, מותר בהנאה אפילו לאחר זמנו. אני יכול ליהנות ממנו גם אחרי סוף זמן אכילת חמץ, אני יכול להשתמש בחמץ הזה שהפכתי אותו לגחלים בתור גחלים, לעשות איתו מותר בענה, חומר בערה. הוא כבר לא ראוי לאכילה, אני רוצה להשתמש בו בתור חומר עסקה, אז מותר לי ליהנות מהחמץ בתור חומר עסקה בזמן של היתר הנאה, כשכבר הוא לא ראוי לאכילה.
בתור פסח?
לא, בערב פסח.
מותר בענה,
מותר בענה, זה מותר בענה. אני יכול להפוך אותו לגחלים, זאת אומרת הוא לא ראוי לאכילה, להשתמש בו בתור אמצעי עסקה בזמן שהוא מותר בענה. מותר על ידי נפט? כן, אבל אתה לא יוצא ידי חובת שריפת חמץ, אתה מבאר את החמץ מן העולם, אבל שריפת חמץ לא יצאת ידי חובה. לא, אין הבדל, אתה צודק. אמרתי, אתה יוצא ידי חובת ביעור חמץ, אבל לא שריפת חמץ. שיטת רבי יהודה, שאין ביעור חמץ אלא שריפה. ויש שיטות שאומרות שאנחנו צריכים לפסוק כרבי יהודה, או לכתחילה צריך לנהוג כרבי יהודה. דווקא שריפה. לדעתו, זה הדין מה שהתורה קבעה. נלמד את זה בעזרת השם. עבר זמנו, אסור בענה, פשיטה, לא צריכה לשעות דרבנן. זאת אומרת, לא רק שהגיע הזמן שהוא אסור מדאורייתא, שזה אחרי שעה שישית הוא אסור בענה, אלא גם בשעה שישית עצמה, שזה איסור רק דרבנן בענה, גם כן האיסור הזה הוא איסור גמור בענה בשעה השישית. נפקמינה, שהחמץ הזה בשעה השישית לא שווה כלום. בהגדרה, חמץ בשעה שישית הוא אפס. למה? כי הוא אסור באכילה, אסור בענה, אין מה לעשות איתו, למרות שזה רק איסור דרבנן, אבל הוא שווה אפס. דבר שהוא שווה אפס, אומר רבי יוחנן, המקדש, אם אדם מקדש אישה בשעה שישית ולמעלה, אפילו בחיתק ובניית, אפילו בחמץ שהוא רק חמץ דרבנן, אין חושים לקידושין, היא לא מקודשת. למה? כי הוא לא נתן לה כלום, לא אסור בענה, הוא לא נתן לו שום דבר, זה לא שווה שכלום. ולא יסיק בו פטור תנור וקיריים פשיטה, לא צריך. על רבי יהודה דמר אין ביור חמץ אל השריפה, סבא את החמין הועיל ואמר רבי יהודה מצווה בשריפה, אז אולי בעד עדק השר יפלה תוך כדי שאני כבר שורף את החמץ, נרוויח את החמץ בתור חומר בעירה בשעה השישית שהיא אסור בהנאה, לטעני מיני כמה שמלן שלו, בשעה שאסור בהנאה, אם זה חמץ אסור לך ליהנות ממנו, ואסור לך גם כשאתה שורף אותו, דרך אגב, לעשות איתו משהו עם האש הזאת.
מה?
מה?
מתי אתה יכול לזלזל בחמץ?
לזלזל בחמץ. ולא משנה. גם שבוע לפני פסח. אם אתה מבאר את החמץ מהבית, אם אתה מבאר את החמץ מהבית, אתה מבאר אותו, אתה מקיים מצוות תשביט, מצוות בעל עירה ובעל ימצא. לזרוק לפח.
לא, אתה עושה אותו בכלים. זה לא זלזול ברכת?
לקיום מצווה.
לא, מה שאתה
שורף
אותו.
אתה מסביר?
אמר
חזקיה, מניין לחמץ בפסח שהוא אסור בהנאה? איפה זה כתוב בתורה שהוא אסור בהנאה? שנאמר לא יאכל חמץ, לא יאכל, לא כתוב לא תאכל, לא יאכל, לשון שמשמע לא יהיה בו שום יותר אכילה. זאת אומרת, אל תהנה ממנו שום הנאה, וסתם רוב ההנאות בסוף אמירה שקשורות איכשהו בעקיפין לאכילה, שום יותר הנאה. תאמה זה כתב רחמנה לא יאכל חמץ, האם לא כתב לא יאכל? אם היה כתוב רק לא יאכל, אבא אמינה שרק איסור אכילה משמע ואיסור הנאה לא משמע. זאת אומרת, לדעת חזקיה, שכתוב בתורה לא לאכול משהו, תודה רבה, לא כתוב בזה איסור הנאה. אז בשביל שתלמד איסור הנאה צריך לכתוב לשון מיוחדת שממנה אתה לומד גם איסור הנאה, וזה חולק על רבי אבאו, פליגא דרבי אבאו. ואמר רבי אבאו, כל מקום שנאמר לא יאכל, לא יאכל, לא תאכל, לא תאכלו, זה לא משנה. כשהתורה אמרה לא לאכול משהו, באופן פשוט אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה. לדעת רבי אבאו, כל מקום שהתורה אמרה שאסור לאכול, בעיקרון גם אסור ליהנות, אלא אם כן התורה אמרה שמותר ליהנות. עד שיפרט לך הכתוב, אם התורה פרטה שיש לך יותר, למשל בנבלה, דתניה, כתוב מפורש בנבלה, לא תאכלו כל נבלה, אבל מותר ליהנות. לגר אשר בשעריך תתנה נבח, עלה או מכור לנוכרי, מותר למכור נבלה לנוכרי. אתה רואה פה התורה התירה במפורש ליהנות מנבלה, למכור אותה לגוי. אין לי אלא לגר, גר תושב, שהוא מקיים שם מצוות מנוח, צריך לתת, אפשר לתת לו במתנה, לנוכרי במחירה. לגר במחירה, האם מותר גם למכור לגר תושב? מניין תמוד לומר לגר אשר בשעריך תתננה או מכור, אז קוראים את זה או מכור, או מכור גם לגר. לנוכרי בנתינה מניין, מניין שמותר גם לתת מתנה נבלה לנוכרי, תמוד לומר תתננה ואכלה או מכור לנוכרי. נמצאת אומר אחד גר ואחד נוכרי, בין מכירה בנתינה דבר רבי מאיר. שיטת רבי מאיר שאפשר נבלה לתת במתנה או לגוי או לגר תושב, או למכור או לגוי או לגר תושב. רבי יהודה חולק, רבי אומר דברים ככתבם, צריך לקיים את לשון הפסוק ממש. לגר תושב אל תמכור נבלה, הוא יהודי, הוא גוי טוב, הוא לא יהודי אמנם, אבל הוא גוי טוב, כי המשל יוצא מנוח, בחור טוב, תן לו את הנבלה במתנה. ואין כל אחד מה לעשות עם הנבלה הזאת, שירוויח. לגר בנתינה, אבל נוכרי שהוא לא מקיים שם מצוות בני נוח כמו שצריך, איתו אל תיתן לו מתנות, תשחות ממנו את כל המחיר, תמכור לו. מה הייתה מדקה רבי יהודה? ישאל געתיו כדמר רבי מאיר, אם צודק רבי מאיר אז לכתוב רחמנה שהתורה תכתוב לגר אשר בשעריך תתנן לבחלה ומחור. למה כתוב או? למה לי שמע או? שמע מינה לדברים ככתבם, שדווקא לגר בנתינה ולגוי במכירה. ורבי מאיר, המילה, זה שכתוב פה או, זה בא להקדים, זאת אומרת שבוודאי עדיף לתת לגר תושב. נכון שמותר למכור, אבל עדיף נתינה דגר למכירה דנוכרי. רבי יהודה אומר, זה פשיטה, לא צריך קרא. כיוון שגר אתה מצווה להחיותו, גר תושב כתוב בפרשת בהר, גר ותושב וחי עמך, יש לך מצווה להחיותו, פשיטה שיש עניין לתת לו מתנה, אבל נוכרי אתה מצווה להחיותו ולא צריך קרא. סברה, היא אתה מצווה להחיותו, אין לך עניין להחיות אותו, אז לכן לא צריך פסוק. זה סברה, מה אני צריך לדאוג לגויים? לא צריך לדאוג להם, תמכור, תרוויח כסף. בישלמה לרבי מרד אמר, אחד גר ואחד נוכרי, בן במחירה בן בנתינה, מידי צריך קרא למישרה נבלה בהנאה. מזה הצרכנו להתיר נבלה בהנאה, רואים שבשאר איסורים שבתורה באופן פשוט כדעת רבי אבאו הם אסורים בין באכילה בין בהנאה. אבל לפי רבי יהודה, מי אמר שרבי אבאו ללמוד מכאן? דברים ככתבן ודעתה, הפסוק בא ללמד אותי לא היתר הנאה, אלא הפסוק בא ללמד אותי שלגוי במכירה ולגר בנתינה.
הרב, יש טענה שאפשר ללמוד במקום אחר. בכל המקרה יש שור שנגח, אז אנחנו רואים שהמת חוצים אותו. זאת אומרת, אפשר ליהנות ממנו.
לא, זה ביתם. זה רק בשורתם, שהוא לא אסור בענאה. אבל בשור שהוא שור רק בן אדם, שור הנשכל, שהוא יש לו בלסור ענאה.
לא, אנחנו רואים שיש מקום ששור שהוא...
לא, מותר באכילה. למה? מותר באכילה.
אם הוא מת והוא לא...
אבל אין שם איסור אכילה. אנחנו מדברים על מקרה שיש איסור אכילה ויש יתר ענאה. על זה אנחנו מדברים.
אם השור הזה מת.
מי אמר שהוא... מי אמר שהוא...
בגלל שהוא נבלה?
כן,
נבלה. אז
אנחנו מדברים. הוא נבלה וחוצים אותו, זה מה שאפשר.
כן, נכון.
אז לא צריך לזה עוד פסוק, מי שיש סברה.
לא, אנחנו מחפשים מקרה שיהיה כתוב במפורש אסור לאכול ובכל זאת מותר אסור בהנאה, והתורה אמרה מותר בהנאה, כדי לומר לי שרק כאן זה מותר בהנאה.
אני אפשר להגיד שכשיש לי סברה.
הבנתי, כן, אתה אומר מסברה
אחת. זה מיותר.
כן. טוב, זה שאלה יפה. כל איסורים של התורה מנעלי, דה אסורים בהנאה, מנעין הוא ילמד לפי שיטת רבי אבאו, עליבא דרבי יהודה, שבאמת כל איסורים שבתורה אסורים גם בהנאה, נפק למי לכלב תשליחון אותו. רואים שבטריפה, אמנם זה אסור באכילה, מותר בהנאה, מותר לתת את זה לכלב. לכלב אתה משליך את הטריפה, בטריפה יש אתר מיוחד בהנאה, אבל בשאר איסורים, היא אתה משליך לכלב, כל איסורים שבתורה. אז לפי רבי אבאו, עליבא דרבי יהודה, משם אנחנו נלמד שבדרך כלל איסור אכילה כולל גם איסור הנאה. הנה פה התורה פירטה יתר מיוחד. רבי מאיר, אותו אתה משליך לכלב, ואתה משליך לכלב חולים שנשחטו בעזרה, כי שחוטים חולים שנשחטו בעזרה אסורים בהנאה. והידה, חולים שנשחטו בעזרה, לדעתי לאו דאורייתא היא, אין בזה איסור דאורייתא, ולכן התורה על זה, אין בזה איסור הנאה מדאורייתא לדעה השנייה, ולכן לא על זה התורה דיברה. בכל אופן למדנו מחלוקת חשובה מאוד בין רבי אבאו לבין חזקיה, האם כשהתורה אמרה שאסור לאכול משהו, היא אמרה גם שאסור ליהנות, אלא אם כן היא פירטה יותר הנאה, כך כשיטת רבי אבאו, או כשיטת חזקיה, שכשכתוב אסור לאכול, אסור לאכול. אתה רוצה איסור הנאה, צריך מקור מפורש, לאסור בענה. אז המחלוקת מאוד מאוד גדולה בין שתי התנאים האלו. אלא אם כן כתוב שאסור. מותר ליהנות? לא, כי בפסח יש פסוק מפורש שאסור ליהנות. לא יהיה אכל. ראשון, לא יהיה אכל, מה כמו שלא רק איסור אכילה, אלא גם איסור ענה. לא הבנתי מה אתה שואל.
רבי חזקיה אומר עד שלא כתוב אין הנאה,
אין איסור הנאה.
כתוב
לא יהיה אכל, זה כולל איסור הנאה. הלשון יהיה אכל.
רבי חזקיה זה השאלה שלי.
כן.
למה רבי חזקיה אומר זה אוכל?
נכון, אבל הלשון יהיה אכל היא לשון יותר רחבה מאשר לא תאכל. לא יהיה אכל, כמובן, לא יהיה כל דבר שאיכשהו בעקיפין קשור לאכילה. אז זה לשון יותר רחבה מאשר לא תאכל.
זה להתעקם על רבי חזקיה, או שלפי רבי אבאו גם אותו דבר?
לא.
אבל רבי חזקיה לא מתעקם יותר חזק.
לא, רבי אבאו אומר, אני לא צריך את זה. כתוב לא לאכול, אני יודע כבר שאסור בענאה. אני לא צריך לשון מיוחדת בשביל לאסור בענאה. ככה שיטת רבי אבאו. שואלת הגמרא, מתיב רבי יצחק, נפחא, הרי גידן אשה. גידן אשה, רחמן אמר, על כן לא יאכלו בני ישראל את גידן אשה. זאת אומרת שאסור לאכול, ותנען, שולח אדם ירח לנוחי וגידן אשה בתוכו, מפני שמקומו ניכר. מותר לתת גידן אשה במתנה לגוי, ולכאורה, אם אתה אומר שדבר שהוא אסור באכילה, הוא כבר אסור בהנאה, אז מה פתאום מותר לתת אותו לגוי? הרי אמרת שזה אסור בהנאה. כסבר רבי אבאו, כשהותרה נבלה, היא וחלבה וגידה הותרה. גיד הנשה הוא חלק מדיני נבלה. כיוון שאיתרנו נבלה, בהנאה, זה פסוק מפורש שאיתרנו בהנאה, אז גם מגיד מותר בהנאה, כי הוא חלק מהזה, נכון. אז הוא נחשב, כן, יש לו אתר יחד עם הנבלה. טוב, אני חלמד אמר יש בגידים נותן טעם, שהגיד הוא בשר, אז הוא חלק מהנבלה. חלמד אמר אין בגידים נותן טעם, שהגיד הוא לא נחשב בשר, אין לו טעם, אז ממילא אם הוא לא בשר, אז הוא לא חלק מהנבלה, הוא סתם משהו אחר, אז הוא לא בכלל יותר נבלה. מי אמר שמותר לתת אותו לגוי? מה יקלם אמר? מה נשמעת למי באמת אומר שאין בגידים ונותן טעם, שאגיד אין בו בשר, אין בו טעם בשר, הוא לא נחשב בשר, זה רבי שמעון. נתניה אוכל מגיד הנשה של בהמת מאה, רבי יהודה מחייב, כי אכלת, נגיד אכלת גיד הנשה של חזיר, אז יש בו בשר, זה בשר, טעמת טעם של חזיר, ומחייב שתיים, גם על איסור גיד הנשה וגם על איסור חזיר. רבי שמעון פותר, כן? רבי שמעון אומר גיד הנשה זה לא בשר, וכיוון שזה לא בשר אין בזה איסור חזיר על הדבר הזה, זה סתם, זה כמו חתיכת עץ, אין לזה שום משמעות. רבי שמעון שהוא זה שאומר שגיד הנשה הוא לא נחשב בשר, ממילא הוא לא הותר בכלל נבלה, כשהתורה התירה נבלה היא לא התירה את גיד הנשה, כי גיד הנשה הוא לא חלק מהבשר. באמת לשיטתו הנה חינמי, גיד הנשה אסור בהנאה, הוא לא הותר בכלל נבלה. דתניה גיד הנשה מותר בהנאה, דברי רבי יהודה. רבי יהודה לשיטתו סובר שגיד הנשה זה חלק מהבשר, וכיוון שזה חלק מהבשר, מצד אחד אסור לאכול אותו כשזה גיד הנשה של בהמת מאה, מצד השני גיד הנשה הותר בכלל נבלה, ונבלה הותרה בהנאה, גם גיד הנשה מותר בהנאה, אז הוא אסור באכילה ומותר בהנאה. רבי שמעון להפך, רבי שמעון אומר גיד הנשה מותר בה, אין עליו איסור אכילה, למה? פותר בבהמת מאה, למה? כי הוא לא בשר. הצד השני של המטבע זה שהוא לא הותר בכלל נבלה, ולכן אסור בהנאה. ככה רבי שמעון עושה. יש מחלוקת איך להסתכל על גיד הנשה, האם גיד הנשה הוא בשר או לא בשר. אם אני אומר שגיד הנשה בשר, אז יש שתי השלכות. א', שאם הוא חלק מבהמת מאה אז אני עברתי על איסור בשר של בהמת מאה. הצד השני, שכיוון שהוא חלק מהבשר, אז כשהתורה התירה נבלה בהנאה, היא התירה גם את גיד הנשה בהנאה, כי הוא חלק מהבשר. לאידך גיסא, לפי רבי שמעון, אם אני אומר שגיד הנשה הוא לא בשר, אז אם הוא לא בשר, אז אם אכלתי גיד הנשה של חזיר, אני לא חייב. למה אני לא חייב? כי לא אכלתי בשר של חזיר. אבל מצד שני, כיוון שהוא לא בשר, הוא לא הותר יחד עם אתר נבלה בהנאה, אז אם אין לו, הוא נשאר אסור בהנאה. תורות טובות, בהצלחה. מה? לא שומע. למה? זה דף שם שישי?
כן,
תרפאים. פיגור של שתיים. פרשת השבוע פותחת במינוי דיינים. איכה אשא לבדי תוככם ומסעכם וריבכם, אמרו לכם אנשים חכמים וידועים. ואז משה מספר איך הוא תדרך את הדיינים. הוא אמר עליהם, בעת ההיא שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו, לא תכירו פנים במשפט, כקטון כגדול תשמעו. זאת אומרת ש ספר דברים שעיקר מטרתו ההכנה לקראת הכניסה לארץ, ולא רק ספר דברים. אם נסתכל על פרשת דברים עצמה, רובה של פרשת דברים עוסקת בעניינים שקשורים לכניסה לארץ ישראל. רב לכם, רוב לכם, סוב את ההר הזה, פנו לכם, תבואו כבר אל, עזבו את הר סעיר, בואו נתחיל ללכת מיד, יגידן למשה, תבואו לארץ. ואז חטא המרגלים, ואחר כך כיבוש עבר הירדן, כל מיני דברים והוראות ליהושע ככה נכבוש, גם את הדברים שקשורים לכיבוש הארץ. ובכל זאת הדבר, הכותרת לכל המערכה הארוכה הזאת של ההכנות לקראת כיבוש ארץ ישראל, זה עניינים שקשורים למשפט. זאת אומרת שלפני השורש לכל היכולת שלנו לרשת את ארץ ישראל זה סוגיית המשפט. כך גם מפורש בפרשת שופטים, שופטים ושוטרים תיתן לך, צדק צדק תרדוף, למען תחיה וירשת את הארץ. אומר רש"י, בזכות המשפט יורשים את הארץ. זאת אומרת שכל ירושת ארץ ישראל תלויה בזה שאנחנו שופטים משפט צדק. גם בהפטרה אנחנו נקרא ציון במשפט תיפדה. זאת אומרת, השיבה שופטייך כבראשונה. כל בניינה של ירושלים, כל ההצלחה שלנו בארץ, כל ירושת הארץ, השורש לכל זה הופעת המשפט. ויש הרבה מה ללמוד מענייני משפט, גם מי שהוא לא דיין בפועל ולא משמש כשופט רשמי, יש הרבה מה ללמוד בחיים שלנו איך להיות שופטים, כי כולנו שופטים. כל אחד ואחד מאיתנו הוא הרבה פעמים בחיים שופט. אנחנו גם בלי מילים שופטים, שופטים אנשים, שופטים דעות, אידיאולוגיות, חברה. לפעמים אנחנו שופטים את הקדוש ברוך הוא גם. אנחנו, יש לנו, שופטים את עצמנו, שופטים גדולי ישראל. אנחנו כולנו שופטים, מה?
הכל שפיט.
ואנחנו צריכים לשים לב, כשאנחנו כולנו שופטים, בשביל לרשת את ארץ ישראל, אנחנו צריכים לשים לב לתכונה העיקרית שצריכה להיות אצל השופט. מה משה רבנו אומר? שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק. מה התכונה העיקרית שצריכה להיות אצל השופט? שמיעה. שמוע בין אחיכם. לא, רחיים שמוע, הדרכי תשמע טוב טוב טוב. גם שלמה, שהוא רוצה לשפוט את עם ישראל, ונתת לעבדך לב שומע לשפוט את עמך. זאת אומרת, בשביל לשפוט צריך לשמוע טוב טוב טוב. ופעמים אנחנו שופטים מהר, אין לנו החלטה מהירה על בן אדם, על דעה, על קבוצה. היכולת לשמוע היטב היטב היא התנאי הכל כך יסודי הזה, ולכן גם חטא המרגלים שמופיע בפרשת השבוע שלנו הוא כולו עסוק בזה. והיום המרגלים מספרים, ראינו ככה, ראינו ככה, ראינו ככה. בני ישראל הם שומעים את מה שהמרגלים אומרים, הם בעצם בעמדת דיינים. המרגלים זה כמו עדים, הם מספרים מה ראינו. אתם בני ישראל שנמצאים, אתם כמו דיינים, אתם שומעים, אתם יכולים לשאול שאלות, לאזן, להגיד פרשנות. אתם, איך אתם שומעים? מה אתם שומעים? מה אתם שומעים מאחורי הקלעים? ובני ישראל חטאו בשמיעה, לא שמעו, לא הפעילו את כושר השמיעה, את העוצמה הזאת של לשמוע טוב 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 ולאזן את מה שאומרים ולשים לב לצד אחר ולדון לקו זכות. נכון, זה אותו שורש, אוזניים. זאת אומרת שהחטא של תשעה באב, שלא שמעו, שלא הייתה שמיעה כראוי. זאת אומרת שהעבודה של תשעת הימים, אומר הרי הקדוש, העיקר העבודה של תשעת הימים זה עבודת השמיעה. לשמוע היטב היטב כל דבר, לשמוע טוב 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 לפני שממהרים להסיק מסקנות, לפני שממהרים להגיב, לפני שממהרים להגיד כבר מה צריך להיות וכולי. עבודה למתן את התגובה ולעסוק הרבה הרבה בשמיעה. זאת עבודת החודש הזה, עבודת תשעת הימים, לתקן את עולם השמיעה, ובזכות זה אנחנו, את כושר השיפוט שלנו, אנחנו יכולים לרשת את ארץ ישראל. כי אנחנו רואים שהמרגלים קלקלו בארץ, העם הפסיד את הארץ בגלל שהוא לא שמע טוב, לא הפעילו כראוי את כישרון השמיעה. שמעו ותחי נפשכם. לכן לפי הארי, לכל חודש יש צירוף אחר של שם הוויה. כל חודש יש בסידורים גם מופיע, שצריך לכוון בכל חודש לצירוף אחר של שם י' כו' כ'. והצירוף של חודש אב זה ה' ו' י' ה'. זה הצירוף של, של חודש הזה. למה אומר הארי הקדוש? זה ראשי תיבות. הסקט ושמע ישראל היום. אז רואים שמה העיקר של חודש אב, אומר הארי? לשמוע. ועכשיו זה היורצייט של הארי. היום, נכון? אז הבאנו דברים... זה אז לא ידעתי, אני התכוונתי לזכרו של ארי, כי זה היום הזיכרון, אז להגיד דברים בשם ארי. הרווחת מההפקר שמחה. אבל אז אנחנו רואים מהארי כמה החשיבות שלה, של השמיעה, לשמוע טוב טוב לפני התגובה, לפני הפירוש, לפרש, לאזן, לשים לב לצד השני של העניין, אולי יש עוד דבר, לשמוע בין אחריכם, לשמוע טוב 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 בין כל הצדדים, לשמוע טוב טוב, רק אחר כך הוא שפטתם ואז יהיה צדק. לפי ההלכה למשל, אם בא, מישהו אל רב ואומר לו, תשמע, עשו לי עוול ככה וככה, אסור לו לשמוע אותו עד שלא מופיעים פה שני הצדדים, אני לא יכול, אסור לשמוע. אסור לשמוע צד אחד, אין דבר כזה.
אנחנו אומרים שבבית שני נחרב בגלל שהיה יותר מדי משפט.
ולא היה לפני משורת הדין. זה משהו אחר.
אבל היה יותר מדי משפט.
זה חל... לא, זה שוב.
אז משפט יכול לגרום גם להפך.
השאלה מה, השאלה מה הדיין עושה. השאלה מה הדיין עושה. הוא מקשיב טוב טוב, מה קורה כאן בעצם? מה המשמעות של מה שהוא אומר? מה, מקשיב טוב טוב לאנשים, רואה זה הבן אדם הזה, מה הוא צריך, מאזין, מאזין טוב טוב לאנשים, למה שעומד, מאחורי הקלעים. זאת עבודת הדיין. עד כדי כך מביא אור חיים הקדוש, הוא מביא שבמרוקו אז היו דיינים שהיו בכוונה מסתירים את עיניהם במשפט. זאת אומרת שהיו דיינים שהיו ככה עושים צעיף כזה על העיניים, אני לא רוצה לראות אף אחד, רק לשמוע. כי לפעמים כשאתה רואה מישהו, זה מסיק לך את היכולת לשמוע, או לכאן או לכאן. הוא נראה לך נחמד או הפוך, הוא נראה לך מעצבן. זה לא צריך לעזור, לעצום את העיניים, לשמוע טוב, טוב, טוב.
אמרו שזה, לפעמים בהקשבה הנכונה, יש משהו בשפת הגוף ש...
כן, זה גם.
אפשר ממש להכיר שיש תנועות מסוימות שאתה רואה את בן אדם.
זה לא חושב.
לא, לא, הוא צודק, יש בזה גם משהו.
יכול לקרוא את הבן אדם, זה גם
משמעותי.
זה ביטוי, עיניו הכנה הדיון. אבל היכולת, מה שאנחנו רוצים לומר, היכולת לשמוע טוב טוב, לאזן ולהאזין היטב היטב לעצמנו, לאנשים, לדעות, לתורה גם. אנחנו שומעים לשמוע טוב טוב את התורה, לשמוע שמע ישראל. שמע ישראל, אנחנו מכסים את העיניים בשביל לשמוע היטב היטב מה ש... להכניס את הדברים בתוך, בתוכנו בצורה יותר מאוזנת, יותר שלמה, יותר כוללת. זה עבודה של, שיש לנו עכשיו בתשעת הימים, ואנחנו מקווים שתהיה שמחה.
אמן.
לכן
אמן.
שהימים אלו יפו לססון ולשמחה. אפשר לקרוא לך גם
לא רק שמחה רבי
חניה בן
עקשיא אומר הצייק שמה לחפץ למה הציבור רבי חניה